יום שלישי, פרשת קוירח. שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים היום בקניין הלוכה את סימן שטו. דברים האסורים משום אוהל בשבת. אז זה הזמן רבותיי להזמין אתכם שוב להצטרף קריאה של חיבה ללימוד דף יומי בהלוכה. שמחה רבה. ואנחנו מתחילים עם הסיפור היומי. בספר כל חויצב יש מפי רבי נחמן צבי ברלין. סיפור שזקן בעלי המוסר בליאו לופיאן נכנס להיכל ישיבת תפארת צבי, ששם הרב שולם כיהן כמשגיח רוחני הרבה שנים. טוב, היה התרגשות רבה. רבי ללופיאן, אחד מגדולי הדור, והוא משוחח עם הבחורים הצעירים בדברי מוסר עד שמיים. אחרי מייריב שרבי ל... בא לצאת מהעולם, כמובן שהתלמידים מלווים אותו ביראת כבוד כראוי, ואז קרה משהו מוזר שהוא נחרט בלב כל הבחורים שהיו שם, לא יכולים לשכוח את זה. פתאום רב שולם משתתח על רצפת ההיכל. הבחורים היו בהלם, היה להם מבט כזה שמבקש הסבר. רב שולם, שהיה בשבילם דמות של מופת, נוהג במעשה מוזר, ועד שהם מספיקים לערער במה שקרה, רב שולם קם, היא ממשיך ללוות את רבלה לכיוון היציאה. כשהם נפרדו מרבלה, רב שולם לא חיכה שישאלו אותו. הוא ידע שהם מחכים לתשובה, ואמר להם, רציתי לקיים כפשוטוי את מאמר חז"ל, והווי מתאבק באפר רגליהם של תלמיד החכם. אחד התלמידים סיפר את המעשה הזה בהתלהבות. הוא אמר, עשרות שנים חלפו, ימים, חודשים, שנים, חיים מלאים, אבל את אותו מחזה נורא הוא לא יכול לשכוח. חינוך, חינוך כפשוטו, להישכב על הרצפה לעיני כולם, להדגים איך מקיימים מאמר חז"ל. שולם חשבדרון לא חשב על עצמו, אלא על כבוד התורה. כל המכבד את התורה, אז גופו מכובד על הבריאה. ואנחנו נגיע למדור פניני הפרשה, ויקלו על מוישה ועל ארון. ויתד נאמן לפני כמה שנים, מסופר שם על שיתוף מסוים שהתנהל בבני ברק כמשפחה יקרה וחשובה, שרבינו מורן ראש הישיבה, הרב שך זצל, עזר לאותה משפחה בהרבה תחומים, והיו קרובים אליו במיוחד. הבחור שהציעו לו את הבת של אותה משפחה, אז הוא ידע שמורן מכיר אותה מקרוב, והוא נכנס לשאול אותה על המשפחה ועל כל העניינים. אז הרב שך אמר לו, המשפחה מיוחדת, כדאי לך. ואז הוא הוסיף והוא אמר, אני אסביר לך עם דוגמה, אתה בדיוק יודע שלאחרונה היה ויכוח ביני לבין אחד מראשי ישיבה פלונית, שהוא מגדולי התורה שבדור. אתם שבחורים, אברכים צעירים, לפעמים מתערבים שלא לצורך באיזה מחלוקת שלא שייכת אליהם בכלל. ובכוח העיתים באמת נגרמה סערה פנימית, סערה גדולה בתוך הישיבה סביב העניין. נו, ובוא נחשוב, שלושה מבני, בוא נחשב אומר לה עכשיו, שלושה מבני אותה ישיבה לומדים, סליחה, מאותו משפחה, לומדים שם באותו ישיבה. הם הרי האנשים שלי. לכאורה, לפחות אחד מהם היה צריך להתערב בשבילי, לשפוך שמן למדורה, כדי לדאוג לי. הוא אומר, אף על פי כן, אף אחד מהם לא יתערב במחלוקת, לא פעל, לא לטובתי, לא לטובת הצד השני, שום כלום. זה משפחה טובה, סיים הרב שך ואמר, כדאי לך. המלצה של מורן הרב שך זצ"ל. אנחנו מגיעים למדור קניין חוכמה מסילת ישרים. מסילת ישרים אומר פה, בעניין חשבון הנפש, דקדוק הדין, עד איפה זה מגיע? הוא אומר, חיירה לכל ההמון, בעניין שכר ועונש עצמם, כשרואים את עומק הדין, עד איפה זה מגיע, שבאמת ראוי להזדעזע, ולהיות חרדים תמיד. הוא מביא את הגמרא על הפסוק, וסביבו מנסר או מאויד, פסוק בתהילים. אומרת הגמרא, מלמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו, כחוט הסיירת. אז הוא מספרים פה, על הגאון רב חזקאל אברמסקי, זכר צדיק לברכה. הוא היה כידוע בסיביר, 5 שנים נגזר עליו להיות שם, עבודות פרך. אז הוא אומר שהוא פשפש במעשיו לדעת למה הוא נענש בכזה עונש נורא. 5 שנים, סיביר. ואז הוא נזכר שפעם אחת בעיצומו של יום כיפר, בא אליו איזה בחור שהיה נראה בריא כמו שור, שהוא ידע שהוא בריא כמו שור, והוא אמר לו שהוא לא מרגיש טוב, מה הוא צריך לעשות? האם הוא צריך להמשיך לצום או לא? אז שאלתי אותו אם יש לו איזה מחלה מסוימת, הוא אמר לי לא, שום מחלה באוכל. אז אמרתי לו, אם ככה, אל תפסיק את הצום, הלך תנוח במיטה, תחליף כוח. והבחור הלך לנוח על המיטה, השם ירחם, ולא קם. על זה אמר רב חסקי, נענשתי, רב חסקי אברמסקי, נענשתי בעבודת פרך. אז שאלו אותו, האם בזמן שהבחור ניגש אליך לשאול, הפנים שלו היו חיוורות? הוא אמר לו, לא היה ניכר על הפנים שום סימן למשהו מיוחד שקורה לו. אז שאלו אותו, נו, אז הרב נהג כמו שצריך, למה הוא חושב שמגיע לה זה כזה עונש? נענה הרב אברמסקי ואמר, יש דברים שבאמת הבן אדם לא אשם בכלום, אבל לעצם העובדה שזה עבר דרך הצינור שלו, זה נורא והיום. וגם על זה צריך לחזור בתשובה. ורק שנהיה נקיים גם מהבנות כאלו שבידינו, או אז זכינו לתשובה שלנו. עד כאן בעניין הזה של הקינן חוף המסיס ראשון. והיקולו על מוישה והרואים. בבאר הפר שמובא סיפור, שסיפר אחד מהמקורבים של מורן הגרשה זוהר ברזפל. הוא אומר שלפני הרבה שנים הוא הזדמן לביתו של שם זלמן, והוא רואה מראה מחריד. קבוצה של אברכים גוערים להם של המזל לנורבך, בעזות מצח. מתחים בו דברים, ברב שמזמין יושב, שומע בקור רוח ועוד מחייך, כאילו לא היה פה בכלל דברים מורכבים ומחרידים נגדו. אחרי שיצאו אותם האברכים, שאלתי אותו, מאיפה יש לכם את הכוחות ואת העצומות נפש לזה? אז הוא השאיר רב שמזמין כדרכו, בנועם שיחו. הוא אומר, אני אספר לך מה שקרה, שהייתי נער בשכונת שערי חסד. שם גדלתי, ומזה תבין. הוא מספר שביום מן הימים הגיעה בשורה, בשורה לתושבי השכונה שהגאון רב אהרון כהן, רב אהרון כהן, החתן של החפץ חיים, או הבן שלו, החתן שלו, הבן שלו, עולה להשתקע בארץ הקודש, והוא קובע את המקום מגורים איפה? בשכונה שלנו. היה התרגשות גדולה, הכינו לו דירה ראויה לשמה, את כל הצרכים שלו, שיוכל לשבת על התורה ולעבוד בנחת. ואכן רב אהרון קיבל מושבו בדירה הזאת, היה שמחה גדולה. עברו כמה חודשים, רב אהרון נעלם. המקום שלו בבית הכנסת נפקד, לא ראו אותו ברחובות, לא בבית הכנסת. לא ידעו מה קרה, עברו ככה כמה ימים, החליטו צריך ללכת לחפש אותו. בהתחלה דפקו, הלכו הביתה, דפקו עם אין קול ואין עונה. מנסים לפתח את הדלת, הדלת נפתחת. נכנסים לבית, הבית ריק. לא תושבים, לא חפצים. גם השכנים לא ידעו כלום מה פשר התעלומה הזאת. טוב, בלית ברירה, הכריזו בבית הכנסת, שכל מי שיודע מה שקרה עם רב אהרון, שיבוא ויודיע. ואז הגיע איזה זקן אחד וסיפר, כי אני שיח לפי תומו, שהוא ראה, הוא ראה את רב אהרון יוצא מהשכונה לפני שבוע עם כל המטלטלים בעגלה לעיר יפו. טוב, זה לא פתר את התעלומה להגביר אותה. למה רב אהרון עשה ככה? שלחו משלחת ליפו, מצאו שם את רב אהרון, קיבל אותם בסבר פנים, מודה להם על כל החסדים שעשו איתו, ובנוגע לעזיבה שלו, בפתע פתאום, בלי להגיד כלום, סיפר להם דברים כאבוי עשו. אמר להם, כשבאתי להיפרד מחותני, לרגל זה שאני עולה לארץ ישראל, אז שאלתי אותו, איפה אני אגור? ירושלים, צפת, חברון, יפו. אז הוא אמר לו, אין כל כך נפקים מני איפה תגור, אבל אני מבקש ממך, ותבטיח את זה בתקי עסקה, שבמקום שיש מחלוקת, תברח במהירות. ולעולם אל תציג פשוט את כף רגלך במקום שיש מחלוקת. ואם נקלט אלה כזה מקום שפתאום יש מחלוקת, פשוט תברח. וככה הבטחתי לו בתקיע זקף ונפרדתי ממנו בהתרגשות עצומה ובדמעות. ממשיך הברון, לאחרונה נתעוררה מחלוקת בשכונה, בשער חסד, לגבי הגבאות בבית הכנסת. ומכיוון שזה היה כל כך חמור בעיני חותני, עד שהוא נתן לי מנתקיעת כף, אז הייתי חייב לעזוב את המקום במהירות עצומה, ואפילו לשוט, כדי פרידה מבני השכונה, לא היה לי זמן. טוב, כשחזרו בני המשלחת וסיפרו את התשובה של רבאון, המשיך אפשרזן נאורבך לספר, כיוון שהייתי נער צעיר, הדברים עשו עליי רושם כביר, והחלטתי בהחלטה חזקה שלעולם, לעולם לא התקרב לעניין שיש בו מחלוקת. ואתה יכול להבין עכשיו למה אני שתקתי לאותם אברכים שגערו בי ותקפו אותי, כי כיוון יש לי קבלה כבר משנות קדם, לא להיגרר אחרי ויכוחים. פשוט על אמיר רבותיי, האם אפשר לשלוח קטן להדביל כלים? אז בבייס הירואה של הרב גאון רמות חלבי שוורצבורג, נשאלה השאלה, אחד שולח את הבן שלו, שעדיין לא בגיל בר מצווה, להדביל כלים. האם הוא צריך שיבקש מגדול שידביל את זה עבורו, או לבקש שישגיח עליו שידביל כראוי? אז התשובה היא, על פי השולחנוך בירדה, שקטן יכול להדביל כלים, רק צריך שגדול ישגיח עליו שהוא מדביל כראוי. ולכן, כששולחים קטן להדביל כלים, אין צורך שיבקש מהגדול להדביל, וגם לא יועיל, כי הקטן לא נאמן לומר שהגדול ידביל. אלא מה? צריך שיבקש מגדול שיראה איך הוא מדביל, ואז הוא ייתן לו פתק בכתב ידו, שמאשר שהכלי טבול כדין. דף עני בהלוכה רבותיי, מה ההבדל בין אוהל קבע, לאוהל ארעי, ומתי אסור להעמיד מחיצות גם באוהל ארעי? אז בשיעורים הנפלאים שיש בקו הזה, תוכלו לשמוע בין היתר של הנושאים, גם את הנושאים האלו. ובואו נלמד גם אנחנו תראה דף עני בהלוכה, שכאמור היום אנחנו מתחילים את שם תתוו. כפי שלמדנו, עשייה של אוהל קבוע אסורה בשבת מן התורה, בכלל איסור עשייה של אוהל זה עשיית גג בלי מחיצות, וגם עשיית מחיצות בלי גג. והוסיפו חז"ל, ואסורה עשייה של אוהל הארעי שהוא לא קבוע. למה? כדי שלא יבואו לעשות אוהל קבוע. ואותו דבר בסתירה של אוהל, סתירה של אוהל קבוע אסורה מדאורייסה, וסתירה של אוהל הארעי אסורה מדרבנן. אבל בניגוד לאוהל קבוע, באוהל ארעי חז"ל אסור רק עשייה של גג, שעושה את זה לצל וכדומה, או להשתמש מתחת, שזה אסור גם כשהוא לא מעמיד מחיצות. ולמה? כיוון שעיקרו של האוהל זה הגג, ולא אסרו בדרך כלל עשיית מחיצת ארעי בלי גג. ובכל מקרה, אוהל שמוחזק בידי אדם לא נחשב כאוהל, ואין איסור לעשות אותו בשבת, ולכן לדוגמה מותר לאדם להחזיק ביד שלו בגד או תלית מעל הגוף שלו כדי להגן על עצמו מחמה או גשמים או לכל צורך אחר. ולמרות שחז"ל אסרו להעמיד גג ארעי בשבת, הם לא אסרו להעמיד מחיצה של ארעי. והדין הזה אמור בדרך כלל רק כשמדובר במחיצה שמתירה, כשהיא נועדה להתיר איזה איסור כלשהו או להשלים מצווה. ולמה? כי הדין שלה כחיצה קבועה בנוגע לעניין הלכתי המסוים שלה וקשורה, אז הדין שלה כמחיצה קבועה גם מעניין שבת, ויש בה איסור דרבנן שמלכת בוינה. ולדוגמה, מחיצה שמשמשת כדופן שלישית לסוכה, ומכשירה את הסוכה למצוות סוכה. כיוון שהדין שלה כדופן קבועה לעניין מצוות סוכה, אז יש לדין של מחיצה קבועה גם מעניין שבת. דוגמה נוספת, מחיצה שמשלימה את המחיצות של רשות היוחיד, ומתירה את הטלטול בו בשבת, כיוון שהדין שלה כדופן קבועה לעניין רשות היוחיד, אז אם אין הדין שלה כמחיצה קבועה גם לעניין איסור בוינה. וכאמור, מחיצה של ארעי מתירה שנועדה להתיר איסור כלשהו או להשלים מצווה, אסור להעמיד אותו בשבת דרבנן. אם הוא עבר והעמיד מחיצה כזאת במזיד, כנסו אותו שזה לא ייחשב כמחיצה לכולה אלא רק לחומרה. לדוגמה, הוא העמיד מחיצה של רשות היוחיד, יהיה אסור לטלטל בתוכה, כי דין רשות סורבים. ומאידך, יהיה אסור להעביר מרשות סורבים לתוכה גם מטווח של פחות מ-400. ואם הוא עבר והעמיד מחיצה כזאת ושוגג, אפשר להחשיב אותו כמחיצה גם לכולה. והעמדה של מחיצה שמורכבת על גבי ציר או מסילה וכדומה, כגון סגירת פריס, אז היא מותרת בשבת כמחיצה מתירה, כיוון שאיסור העמדה של מחיצה כזאת זה משום שזה נראה כמלאכת זבוינה. ואילו העמדה של המחיצה הזאת ניכר לכל שהיא לא פעולה של בנייה אלא כסגירת דלת וכן. עד כאן בעניין דפיים בהלוכה שלמד היום בעזרת השם. בואו נזכר במה שלמדנו אתמול, אחת מלמתת מלאכות האסורות בשבת היא מלאכת ממחק, שהמהות שלה החלקת האור שמופשט מהבהמה על ידי שמסירים ממנו את השיער. ובכלל האיסור הזה, החלקת כל משטף שהוא כגון עץ ואבן. התאמי אוזניים שעשויים שעבה, שמשנים את הצורה שלהם לפי תעלת האוזן, וממלאים את חלל האוזן, נחלקו הפוסקים עם השימוש בהם מותר בשבת. עשייה שלא אל קבוע היא תולדה שמלאכת זבויני והסורה בשבת לדאורייתא. בספרי האחרונים נכתבו סיבות שונות להגדיר אותה כתולדה ולא כאב. בואו נזכר מה שלמדנו לפני 100 ימים. חז"ל אסרו לקפל בשבת בגדים ובדים לפי הכפלים הקבועים שלהם, רק שהקיפול הזה מפשט את הקמטים וזה דומה לתיקון כלי. בגד שהקיפול לפי הכפלים הקבועים לא משמעותיים מאוד לפישוט הקטנים, שבו למשל בגד לבן או חדש שעוד לא קיפסו אותו, אז אם כן מותר לקפל אותו, אבל בתנאים הבאים. דבר ראשון, הקיפול הוא לצורך שימוש בבגד בהמשך השבת, ואין לו בגד חלופי שמתאים לשבת. ולכן, לדוגמה, לא מקפלים את הטלית אחרי התפילה בשבת, גם מחדשה, כי הוא לא עתיד להשתמש בו במשך השבת. תנאי נוסף, שהקיפול מתבצע בידי אדם אחד, ולא בידי שניים או יותר, וגם שזה יהיה באוויר, זאת אומרת, מבלי להניח את הבגד על גבי שולחן וכדומה. עד כאן בעניין דף היומי בעל אוכל. דף היומי תלמוד בבלי, האם בזמן הזה אפשר לאכול מסר שני בירושלים? ומדוע קידש שלמה המלך את חצר המקדש? ומדוע לא הייתה דעתו של רבי ירמיה נוחה מסוגיותיהם של המורי בובל? על כך בעלות נושאים מעניינים נלמד היום במסכת זוכים דף סמך. ותוכלו לשמוע את השורים הנפלאים בשלוחות האחרות על דף היומי תלמוד בבלי. ועכשיו רבותי, אנחנו מגיעים למדון נפלא, חפצים בחיים, משפחת החפצים בחיים. כולנו חלק מאותו משפחה נפלאה. בואו תצטרפו אלינו ללימוד היומי, שבהלכות שנלמד היום, צלל ב' מלכות לשנורא, מזכיר החובץ חיים בהגאות ברמיים חיים, את מה שלמדו חזם מהפרשה שלנו, פרשת קורח, שלשליח בייזין מותר לספר בבייזין את מה שאמרו לו בעלי הדין כשהוא בא להזמין אתם לדין. מאיפה לומדים את זה? מצינו שמויש ישלח לקרוא לדוסן באווירום, והשליח אמר לו שהם אמרו, לא ינעלה. החובץ חיים הביא את מה שואלים על זה האחרונים, הרי דוסן באווירום היו בעלי מחלוקת. ומותר לספר לשנור על בעלי מחלוקת. אז מה ראיה משם? על אדם שהוא לא בעל מחלוקת. אז הוא מביא את התירוץ של הגיל הנשר של הירושלמי, שכל מה שמותר לספר לשנור על בעלי מחלוקת, דווקא אם הדבר הזה ישביט את המחלוקת, שיראו את גודל השקר של בעל המחלוקת. אבל בענייננו, הסיפור של השליח בזן רק הגדיל את עבירת המחלוקת, וזה אסור. בביאור מוסף הם מביאים עוד תירוצים על זה, אם תחתם סופר שהוא מתרץ שמותר לומר רק פעם אחת כדי להודע שבעל מחלוקת. כמו צינוסן הנובי, שהוא סיפר לדוד, הוא אמר לה על המחלוקת של אדוניהו. אבל אסור להוסיף עוד דברים, ואפילו על בעל מחלוקת. ואם כן, הרי המדוסן והבירו מי, שהשליח בייזין לא רק הודיע שהם בעלי מחלוקת, אלא הוסיף עוד דברים. וזה אסור לולא היתר שהוא שליח בייזין. בשו"ת יהודה יעלה, אז הוא כתב בתשובה לחסם סופר, שהיתר לספר לו שנור על בעלי מחלוקת זה רק בעניין שקשור למחלוקת. ולכן כאן עיקר הוכחה לא הייתה ממה שהוא סיפר בתחילה שאמרו לא ינעלה. כי תסתור עלינו, שזה היה לשנור את דברי גנאי נגד משה רבינו, שזה ודאי מותר לספר, כי היו בעלי מחלוקת על מוישה. אלא מזה שהוא סיפר את סוף דבריהם של דסון ואבירם, שהם אמרו, העיני יענו שמען סנקר, שהדברים האלו לא מכוונים נגד מוישה, אלא רק לצייר את השליח בזי, שלא יקרא להם יותר. וזה לא היה סיפור לשנור שקשור למחלוקת. ובכל זאת זה הותר, ולמה? בגלל שהוא היה שליח בזה. עד כאן המדור הנפלא, חפיצים בחיים, חפץ חיים יומי. אנחנו מגיעים למדור המוסר היומי. אומר החפץ חיים בספרו אהבת ישראל פרק ג', לפעמים אדם שונא את החבר שלו בגלל שהוא אדם מוצלח יותר ממנו, איש מקצוע יותר טוב, והוא חושב שהוא מקפח בזה את הפרנסה שלו. אבל כבר אמרו חז"ל, רבותיי, אין אדם נוגע במוח הנחה ואירוי, אפילו כמלוא נימה. מה שהוא צריך להשיג על אדם מלאכה הוא ישיג. כי מה שנקצב לו לאדם הקדוש ברוך הוא, אי אפשר לשום אדם בעולם לקחת מידו. וכשיהיה לאדם חשבון כזה, בוודאי תעבור ממנו השנאה שיש על חברו מהחפץ חיים. לפעמים אומר החפץ חיים, הוא שנא אותו בגלל שהחבר שלו יותר מכובד. ואומר החפץ חיים גם על זה, שבוודאי החבר שלו זכאי לכל הכבוד מהשמיים. וממילא, אם הוא ירצה לבזות אותו, יגרום לעצור בזנות, כי כולם מכבדים אותו. וכל הבזרים שהוא רוצה לראות על החבר שלו, הוא בעצמו. כי באותו הוא ישיג על עצמו, כי באותו מודע שהוא רוצה למדוד את חברו, מודדים לו. לפעמים אומר החפץ חיים, הוא מקנה, כי יש לו מעלות ומידות טובות. אומר החפץ חיים, זה שטות גדולה מאין כמוה, כי מה השם החבר, אם השם חנן אותו ממידות טובות, ומדע זכה מן השמיים לזה. באופן כזה אין שום צד וסיבה לשנוא אותו. היועץ מדברינו אומר החפץ חיים שאם מדברן האדם היטב בימים מדברי חז"ל, או אז ילחך בעצמו שמה? כי אך שב והבל כל הטענות שלו ואין לו שום מקור לשנוא את החבר שלו. עד כאן המוסר היומי. ולקראת סיום, מדור נפלא פרשת שבוע, יש פה סיפור נפלא, רב ראובן קרליסטיין בספר יחי ראובן, וזה לך תרומס מתונום, כתוב בפרשה. וסיפר הרב קרנינשטיין סיפור שהוא שמע מרב שמואל קרבי זצ"ל, היה מחבר ספר מעדן שמואל על הש"ס, על החומש. הוא מספר שבלודג' התגורר איזה גביר גדול, מחזיק תורה מופלג. הוא החזיק כמעט את כל הישיבות, גם היה יהודי צדיק. הדבר מעניין, שבדור הקודם, המשולוחים, שהיו יוצאו לי מסוף את הכספים לישיבה, היו ממש רבנים גדולים, ראשי ישיבות. רב לזרוד פינקל, ראש ישיבת מיר בפולין, היה עצמו בעצמו לאסוף כסף במרחקים. בין המשולוחים היה גם רב ידוע, הרב קלמנוביץ', הוא היה רבה של טיקטי. לפני המלחמה הוא הגיע לאמריקה לאסוף כסף, היה אדם חשוב, היה מקרוב לחפץ חיים, רב חיים מויזר. לימים הוא יוצא את ישיבת מיר, כשהיו בשנחאי, ביפן. ממש את כל הישיבה על קיר בו וקרור, ובמסירות נפש פעל למענם מאמריקה בכל מיני דרכים פעיליות. לפניו אצל בשביל ישיבת מיר אדם גדול, אביו של רב נוחם פרצ'וביץ, רב נוחם טרוקר, לימים הוא בעצמו היה ראש ישיבה, אבא שלו היה רב בעיירה הזאת, הטרוקרוב, שהיה, אתם נתחוכם, שזכה להעמיד את עצמו כמשולח ישיבת מיר. אז פעם הגיע הטרוקרוב ללודג' לצורכי הישיבה, ישיבת מיר. כשהוא התפלל, אז בבית הכנסת, אז השיר הבחין בו, והוא ידע שבדרך כלל כשהטרוקר רוב מגיע ללוז', זו היה עיר גדולה, הוא מתעכב בשבועיים שלוש עד שהוא מסתובב בין כל היהודים, ולאותו השיר היה מזכיר, קראו לו הרב זילברשטיין, אחרי המלחמה הוא התגורר כאן בתל אביב, הוא סיפר את המייסה הזה. אז השיר פנה למזכיר שלו ואמר לו, אני רואה פה את הטרוקר רוב, שהגיע לעיר, אז תזכור לו חדר באכסניה הכי יקרה בלודג' על חשבונים, כל השעות שלו. אבל חז ושולם, אל תספר לו שזה ממני. וחוץ מזה, תן לו תרומה חשובה ומכובדת, והוא נקע בסכום עתק, אבל למען השם, שהוא לא ידע שזה בא ממני. כסף שלך פרטי ואתה נותן לו, תזכה בו בקניין גמור, אומר לו אותו השיר. טוב, הרב זילברשטיין המזכיר עושה את כל מה שהוא ציווה עליו. טוב, ככה עוברים שבועיים, שלוש, וסוף סוף הטרוק הרוב מגיע למשרד של אותו עשיר. הוא מקבל אותו, בסבר פנים יפות, בשמחה רבה, מתיישב, מוציא לו צ'ק, כותב לו סכום מכובד. הוא אומר לו, זה בשביל אמיר ישיבה. הטרוקר רוב לוקח את הצ'ק, הוא מסתכל, והוא אומר, הוא רואים שהוא לא מרוצה מהצ'ק, הוא לא אמר מילה, אבל העשיר כבר הבחין שהוא לא מרוצה. הוא שאל אותו, האם זה לא סכום מכובד? הוא אומר, חס וחלילה, לא רמזתי כלום, שום דבר, זה סכום מכובד. אבל אני רואה על הפנים שלך, טרוקר רוב. למה אתה לא שונה ממה שנתתי? אז הוא אומר לו, אם אתה כל כך מרוצה, אם אתה כל כך רוצה, אז אני אגיד לך את האמת. סכום מכובד מאוד. אבל מה, אמרו לי שאת התרומה החשובה ביותר מכל תושבי העיר לא, אז אני אקבל אצלך. הוא אומר, נו, זה לא נכון, היה מישהו שנתן יותר, הוא אומר, אני לא מכיר אותך, אבל יש לי בשם זילברשטיין. הרב זילברשטיין, הוא נתן לי גם אכסניה וגם תרומה, שביחד זה מסתכם בסכום גדול יותר לישיבת מיר. טוב, אז אחר להשאיר טוב, שהרב ייתן לי את הצ'ק בבקשה. הוא לוקח את הצ'ק, והוא קורא אותו לגזרים. הוא אומר, הרב, אתה צודק, אני מבקש סליחה. ואז הוא כותב צ'ק בסכום גדול יותר, מהצ'ק שנתן הרב זילברשטיין, ביחד עם האכסניה. ואמר, סיפר אחרי זה הרב זילברשטיין לפלוני, שסיפר לי, לרב קרלינשטיין, שהטרוקר רוב לא ידע לעולם, שהזילברשטיין היה המזכיר של העשיר ואת כל סיפור המייסר. סיים רב אורן קרלינשטיין, ואמר, אני שואל אתכם, תשחזרו את המייסר לעצמכם, איזה נקיות ושמירה, שהמעשה לא יתלכלך, שלא יראו, שלא ישמעו, לא כתוב בעיתון, לא פלוני כתוב במפרסים, שוימר מצווה לעיד הדבורה. כל המקיים מצווה כמאמורו, כמו שהשם אמר, בלתי להשם לבדוי. אז אין מבשרים אותו בשרות רעות. שיהיה. מה זה נפלא, רבותיי? אנחנו מסיים ההתחזקות היומית. המערם חגיז בספר אלה המצוות. אז הוא אומר, מצוות שמקיימים בקבלת איסורים באהבה, ואהבת השם בכל מועדךו, בכל מידה ומידה שמיידת לך. ויש את הפסוק, וידעתו כי כאשר יעשר איש את בני השם אלקחו מעשרקו. זה אומר, כשמקבל באהבה, אז הוא מקיים עוד מצווה, רבו ישראל, שמקבלים איסורים מלבד הכפור הסבוינה שתהיה. הוא מקיים מצוות ונקדשתי בתוך בני ישראל. השתדל אם כן, רבותיי, לא רק שלא לקוץ באיסורים שבאים עלינו, אלא נקבל אותם באהבה, ונזכה לקיים בזה מצוות רבות. השם יעזור, שנזכה לכל הדברים האמורים, שיהיה לכולכם ולכולנו, המשך יום נפלא והרבה הצלחה.